רב דוקטור מיכאל לייטמן.
שלום ארקדי.
אני מרגיש שאני שוב בא לנצל אותך לקבל תשובות על כל מיני עניינים אישיים שלי. אני מקווה שדרך זה אנשים גם יקבלו משהו, הקהל.
כן, זה ברור, בטוח. דרכך גם אני אולי יוכל להגיע לאנשים האלו שלבד לא יכול.
ובזמן האחרון זה יותר ויותר קשה לי, כי בגלל שאני יחסית הרבה זמן בסביבה שלך, שלנו, ואני עדיין לא עושה צעד, אז אני מרגיש שאני כביכול כבר יודע הרבה, אבל לא עושה הרבה. זאת אומרת, אני, קשה לי לשאול שאלות, כי אני יודע שאני צריך להתחיל לעשות ולא לשאול שאלות.
לא, אני לא יודע.
מאוד מציק לי שאני עדיין לא בשיעורים, לא בזה, יש לי סריטה.
לא, 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 זה לא סריטה. אני לא חושב שדווקא התקדמות בקבלה היא באה בגלל שאדם, מרגע שאדם בא לשיעורים. זה בכלל לא. זה לא לימוד.
התמסרות לקבוצה, אולי זה מה שחסר.
או קבוצה כבר קצת, זה משהו אחר. זאת אומרת, לא קבוצה, אלא חיבור עם אותם אנשים שגם כן רוצים להגיע למטרה דומה. זה כן. אבל לא שייך לקום בשלוש בלילה, לרוץ ללימודים ולהיות שקועים בחומר ולדעת מה שכתוב בדיוק. לא. אלה סביבה. אם אתה תיקח כל הספרי הקבלה שמסבירים לך את הדרך, אז כולם אומרים זה איך. הסביבה היא בעצם קובעת איך אתה מתקדם. ולא כמות הידע, ולא מספר שעות השיעורים שאתה תעבור. בכלל לא.
לא, וגם זה תחושות האלה שאתה כבר מרגיש שאתה בפנים, ופתאום אתה לא בפנים, ואתה אומר, לא מבין על מה הם מדברים. לא הגיוני, לא יכול להיות, זה לא אמיתי. בכל מקרה, אני אתחיל עם שאלות בשביל הצופים שלנו, ובשבילי. אז מה שכתבת זה ככה, הרבה זמן מפריע לי שאני לא מבין עד הסוף את המושג של המילה שנקראת הכרחיות. אני נחשפתי אליה כאן. יכול להיות שהתעסקתי עם זה, אבל נחשפתי אליה בצורה מה שנקרא סקופה וחזקה פה. אני למשל בזבזתי בחיים המון זמן וגם כסף על מנת להשיג יותר ממה שאני צריך. זה עלה לי באמת בהמון מאמצים, אבל גם כשהשגתי יותר ממה שאני צריך, זה לא הפך אותי למאושר יותר. ההפך, זה הכביד עליי בעבר וגם מכביד עליי היום. ומאז שאני נחשפתי לחוכמת הקבלה, המושג הזה, הכרחיות, כל הזמן אני משחק אותו בראש. אז תסביר לי לפי ההבנה שלך, מה זה הכרחיות?
כשאני הייתי צעיר, הייתה מגמה מאוד ברורה ללכת למדע. אז חלל, תוכנית החלל ברוסיה ובאמריקה, וכל הילדים היו ככה חולמים להיות מדענים, להיות ככה אסטרונאוטים וכן הלאה. והאנשים היו ככה חושבים שכן, בשביל זה אם צריך להקריף את עצמי אפילו, אני הולך ומקריף. ככה. ונכנסתי בין האנשים כאלו, באמת. אחר כך עבדתי באקדמיה רפואית, בלנינגרד. ראיתי אנשים שבאמת מסורים למדע. האמת שברוסיה לא היה למה עוד למסור את עצמו. אתה מבין שזה לא נתנו לך אפשרויות. אז אתה מוסר את עצמך לעבודה הזאת, לפתוח מדע, לגלות את הדברים, ואז עשו באמת הרבה, היו באמת תוצאות טובות מזה, ועל החיים הרגילים זה היה ברור שעוזר שם אדמת, זה מה שאתה מקבל משכורת ולא יותר כלום. ככה במבנה הדיקטטורי שהיה. אבל זה נתן הרגשה מאוד נכונה, מה זה נקרא הכרחיות? שאתה באמת לא צריך יותר. לא צריך יותר. אחר כך הגעתי לכאן, שמעתי גם כן, שגם כאן היו גם כן כאלו חברות, שכמו קיבוצים נגיד בהתחלה ועוד, שאנשים היו חיים בשביל איזה אידאה, להשיג משהו שזה שייך לדרגת הרוח, לדרגת האדם, החברה החדשה, יחסים חדשים, גילויים חדשים, משהו. ואז הבהמה הזאת שחיה, היא צריכה מקום לינה, היא צריכה אוכל, היא צריכה משפחה, היא צריכה, אבל זה היא צריכה, תן לה שהיא תסתפק בזה, והעיקר זה הרוח שלך, לאן אתה, האדם. וזה נקרא הכרחיות. אנחנו רואים את זה הרבה. אני נפגש עם הרבה אנשים בעולם שלנו, היום גם כן, פילוסופים, מדענים גם כן כאלו, שהם באמת, למרות שהעולם הוא כל כך מקולקל, הם כל כך מסורים לחלק שלהם, איפה שהם שקועים, שעל כל הדברים היתר הם לא שמים לב. יש לי, מספיק. המקרה הבולט ביותר זה פרלמן ברוסיה, כן? שפתח את התיאוריה המפריעה, כן? שהוא אומר, אני לא צריך את המיליון דולר, זה רק יבלבל אותי, והוא צודק. הוא לא חושב שהוא משוגע. לא משוגע. הוא יודע שעם זה יהיו לו הרבה דאגות. וכך הוא חי מאוד בצמצום. הוא עובד גם כן בבית, שולחים לו משכורת הביתה כל חודש, כי יודעים שהוא עובד, רואים שתוצאות שלו ידועים. וזהו, זו דוגמה גם כן. האדם שאם הוא קשור למטרה גבוהה, אז כל היתר זה יש לי. עזבו אותי, כל היתר מעבר לזה, הפרעה. חיובית, כאילו, כן, שלילית, שאתם חושבים, בשבילי זאת הפרעה.
אני אחדד את זה קצת, נוריד את זה קצת לפסים אישיים. אני למשל, ביותי מוזיקאי, יוצר, בניתי מפעל, בלי שאני התכוונתי לכאן. מה זה כן. מפעל? לא פיזי כזה, אבל עובדים לפעמים 30-40 איש בעסק הזה שנקרא ארקדי דוכין. הם קמים בבוקר למכור הופעות שלו, הם נוסעים איתו להופעות לנגן, והם מקבלים משכורת. עכשיו, אולי הם גם מרגישים אחריות כלפיי, אני לא יודע, אבל אני מרגיש אחריות כלפיהם כל פעם לעצר להם עבודה. זה כבר משהו לא טבעי, כי אני לא רוצה לעצר עבודה. אני רוצה לקום בבוקר, כמו הפרלמן הזה, ולכתוב מוזיקה שלי, ועזבו אותי מלהצדיק את המפעל.
לא, העולם שלנו, בכל זאת העולם שלנו, יש לנו...
אבל
יש,
לא כולם. אתה חי ככה?
לא, אני חי בהרבה דאגות. גשמיות, הרבה דאגות גשמיות.
סליחה עוד פעם?
אני חי בהמון דאגות גשמיות.
כן.
יש שתי ערוצי טלוויזיה ורדיו ועיתונות וספרים, יש שיעורי בוקר וצילומים באמצע יום ושיעורי ערב, ויש המון אנשים שעובדים במשכורת ובהתנדבות, כשני מיליון תלמידים בכל העולם. זה לוחץ, אתה אפילו לפעמים כאילו שלא מרגיש את זה, אבל כל הזמן זה עליך לחץ, ואתה נמצא במירוץ, אתה כמו סוס בתוך העגלה, כן, רתום מהעגלה, ואין לך לאן לברוח. זה ברור. ורק המטרה, שהיא נראית חשובה לי מאוד וגבוהה, היא מחזיקה אותי, אבל אחרת, לא יודע אם הייתי מחזיק. זה מאוד קשה. אז שוב, זה הכרחיות. זה נכנס להכרחיות, מה אני יכול לעשות? כמו שאתה יכול להופיע בלי 30-40 אנשים האלו, אני לא יכול להיות בלי המאות האלו שעובדים כאן, ואלפים בישראל, וכמה מיליונים בכל העולם. לא יכול. זה...
אז יכול להיות שזה חלום בכלל נאיבי, כי לצמצם לא תמיד זה אפשר.
לא, ההכרחיות זה נקרא שאתה לא עושה לזה שום דבר כדי... להגדיל את זה, כדי לעשות מזה משהו, את הטבע שנגיד לופיע, כן?
כן.
אז אתה יודע שבהכרח זה חייבים להיות עובדי הבמה ועוד מוזיקאים ועוד מארגנים, מנג'רים וכו'. זה מטבע הדברים שלא אתה היית רוצה את זה. אבל כך מסודר.
כן, כי כשלא היה לי, אני יכול לזכר שהייתי קצת יותר מאושר.
אני זוכר את עצמי שאני נסעתי עם המורה שלי לטבריה, לאיזשהו בית קטן, שם היה לנו, ממש הרוס, ושני חדרים שם מכל הבניין היו פחות או יותר ככה ריקים, אבל שאפשר היה לגור בהם, היו חלונות ומיטות ושולחן, ושם היינו נמצאים יומיים, שלושה לבד, מה היה צריך עוד בעולם? נכון, אבל היום קצת אחרת.
אבל בכל זאת, עוד ננסה לחדד. מה אדם צריך בחיים האלה? איפה אתה רואה באמת את הגבול הזה שבו ההכרחיות, כאילו זה כבר בן אדם מתחיל סתם לקחת יותר?
זה בדיוק מה ששאלתי גם כן את המורה שלי. הוא אמר פשוט, אם אתה דבוק למטרה, וכל מה שנמצא לידך בהתאם לדבקות שלך למטרה, שאין מה לעשות. המטרה בונה את המערכות האלו, שבלעדיהם אתה לא יכול להגיע. היית שמח להתפטר מזה, אבל משום הכרחיות אתה מחזיק בהם, זה נקרא הכרחיות. נגיד, אני כדי להשיג את המטרה צריך כל שנה מיליון, מיליון ומשהו דולר. להחזיק שני ערוצים, וכל המערכות, מזכורות, והכל, הכל, הכל, הארגון שלנו, כך צריך. כן? אז זה נקרא הכרחיות. ודאגה לזה, זה נקרא הכרחיות. אם אתה שואל אותי, זה, אבל ככה, אני שמח מזה. אם היה אפשר בלי זה, שפתאום ככה זה יעשה, איזה פוקוס פוקוס וככה זה פתאום יקום, ולא יצטרך לשלם לכל דבר, ולא...
ובחיים עצמם, דירה, אני יודע מה, תענוגות, אוכל, כאילו, מה?
אם אתה דבוק למטרה, וכל היתר הדברים, הם מתעוררים בך לפעמים, זה בסדר. זה בסדר. למה? הפוך. תצא לטייל, תצא קצת לנוף, תעשה איזשהו אוכל טוב, של ארקדי דוקין כאן, ככה מיוחד, משהו מה... וכו', למה לא? אבל דברים האלה הם מלווים, שאתה רואה שאתה אדם, בלי זה אתה לא יכול. אני, שהייתי עם רבש, אנחנו לפעמים היינו נכנסים לשתות כוס בירה, ככה איפה שלא מכירים אותנו. היה מקום יפה שם בחוף, ליד הרצליה. וככה זה... הוא היה נהנה מדברים האלה. כמה היו לו רגעים כאלה בחיים? כל היתר זה בפנים, בפנים, בכל העולמות. אז לכן, אדם צריך, קודם כל, חובה להתחתן, חובה להביא ילדים לעולם, חובה להחזיק משפחה. זה הכל נטל, זה הכל...
ילדים זה הכרחיות?
הכרחיות. אם אתה יכול, אתה חייב. אתה חייב. שניים לפחות, פרו-רבו. כן? רבו זה, רבו זה עוד יותר משניים, זה כאילו שלושה, כי אתם שניים. אתם צריכים עוד להתרבות, כביכול. עוד אחד.
זהו, בדיוק, עברת אותי נושא בלי לשים לב. כי אשתי עכשיו בתחילת חודש שישי להיריון, אנחנו מחכים לילד, לבן.
זה יפה.
ואיך, באמת, איך לגבר בעיקר, כי אני עכשיו שואל בשמי, אני, היא עוברת משהו אחר, איך אני צריך לכוון את המחשבות שלי בזמן כזה, כאילו מצד אחד שמח, מצד שני לא פשוט, כי אחריות ודאגות.
כן, אני מכיר אותך. אני מכיר זאת אומרת את עצמי. גברים שאני נכנסת לרעיון, אומרים פסיכולוגים שזה במיוחד רעיון הראשון. זה ממש עובר עליהם.
אצלנו זה רעיון ראשון, כי הילדה הראשונה שלנו מאומצת מסביב, ועכשיו פיזי זה רעיון ראשון.
אהה. בדרך כלל זה מביא אכבדה מאוד גדולה, זה הרגשה מאוד כבדה. האחריות, קושרים אותך, ממש אתה תהיה חייב, אתה לא, איך אתה תצא מזה, אתה כבר זהו, קשור לזה, אתה לא יכול לברוח מזה. זה משהו ש... ניסויים זה, אתה יודע, היום כן, מחר לא, מסתכלים על זה דבר, אבל ילדים הם, כאילו לגבר זה שוק מאוד גדול.
אז מה ההכנה, מה ההכנה נכונה לתקופה כזאת, מבחינה קבלית, מבחינה...
אני לא חושב שהחברה שלנו נותנת לזה מספיק פתרון. אני לא חושב שיש בטח חוגים כאלו, אבל אני שומע מהרבה גברים על הטראומה הגדולה שהם עברו, אפילו שזה היה מתוך אהבה ומתוך רצון ומשפחה וחיזוק והכל, ובכל זאת בפנים, מטבע הגבר. שהוא עובר שאלות מאוד מאוד קשות, בשביל מה לי ולמה לי, ואני כבר לא חופשי, ואני כבר קשור וקבור, ומה לא.
אפילו ברמה הפיזית אמרתי, ילד הוא בטח ירוץ, איך אני ירוץ אחריו?
כן. טוב.
צריך לעשות הרבה ספורט.
לא, להשתכל, יש מה זה מרץ. היא תעשה את הכל.
האמת היא שהיא הרבה יותר מאושרת עכשיו. היא, אני לא חושב שהיא בדאגות, זאת אומרת, היא רואה הרבה יותר... אופטימיות.
נו,
פסימה, לפני שהייתה ברעיון, הייתה יותר פסימית. פתאום התעוררו בכוחות שהיא תסדר את זה ותסדר
טוב,
את זה.
טוב, זה הורמונים, זה עכשיו יש לו מלא מלא ממש, ממש רצון.
והיא רוצה לסדר, כאילו להכין את הקן.
כן, כן, נכון. זה הטבע. לא, לא נורא. זה הכל יעבור, ותרגיש חום וטוב, ודאי שזה קשה. נו, מה לעשות? אבל זה חובה. דוגמה טובה, איך הבורא סידר את הטבע שלנו, שאנחנו חייבים ממש להיות שקועים בגשמיות ובבהמיות. זה הרי דרגת חי, דרגת בהמה, לא דרגת האדם. האדם שבנו זה חלק שרוצה להידמות לאלוקים, רוצה לגלות את הבורא, רוצה לברוח מהעולם שלנו, להתעלות ממנו, כאילו להתנתק מזה, ליותר למעלה. ופתאום יחד עם זה שאני רוצה לעוף ככה, אתה יודע, כמו בתמונות שגל נגיד, כן? למעלה. פתאום תופסים אותי ברגליים ומורידים אותי בכוח לכאן ואומרים ככה, זה הבית שלך, זה הפינה שלך.
תשמע, יש גם הרבה גברים שהם נורא מתנערים מאחריות. אני בזמן האחרון, אני חשוף להמון מקרים שאנשים שלא משלמים מזונות, וכשיש לידות הם בורחים ועוזבים את הבית, ויש הרבה התפרקויות במשפחה. מפחד לאחריות הזאת.
גם מפחד מאחריות, אבל בכלל אנשים היום הם נמצאים תחת לחץ האגו שלהם הפנימי שגובר, שאדם מפסיק להרגיש שיש לו משפחה, מפסיק להרגיש שיש לו ילדים. האגו, הדאגה על עצמו, עולה על כל הדאגות והתחייבויות האחרות, כלפי ההורים, כלפי הקרובים, כלפי הילדים, ודאי ואישה. זה קורה היום.
אני חושב שזה גם, זה לא היה פעם?
לא, עד כדי כך לא. אדם היה מרגיש אחריות מאוד גדולה.
אני דווקא אצל אבא שלי לא ראיתי את זה. לא כי הוא אשם בזה. אבא שלי בגיל 9 ננטש בזמן המלחמה. ועצם הנטישה הפכה אותו לאדם מאוד קשה עם הסביבה, והוא היה לו קשה לדאוג לאחרים. הוא היה די, אותו ילד בגיל תשע, שאפילו לפני שהוא מת, הוא אמר לי, אכזבת אותי. אמרתי לו, למה אבא? הוא אמר, חשבתי שתציל אותי מהסרטן. אמרתי לו, איך אני אציל אותך? זאת אומרת, אני כבר חוויתי את זה גם מהדור ההוא, אבל זה אולי יותר תופעה של עכשיו.
תופעה של היום זה שבאמת לא מרגישים אנחנו. לא מרגישים אנחנו כל כך אחריות. אני לא מדבר על עצמי, על הדור שלי עדיין, אבל הילדים מאוד חופשיים.
איך אתה חושב על החברה שלנו ביחס לחברה אחרת, לגבי האחריות הזאת?
החברה שלנו היא נמצאת במאבקים. מצד אחד יש אגו גדול לאדם, שרוצה להיות
פיזית חופש. אין להם הרבה זמן להיות בבית, אני רואה כל... נכון. כאילו הגרעין הקשה...
נכון. ואולי זה לטובה. בינינו.
למה?
כי זה עוד רבה שהיה אומר, ש... אתה יודע, להיות הרבה זמן זה גם כן מקור לדאגה. מה תעשה? הגבר צריך לעסוק בדברים שלו, אישה צריכה לעסוק בדברים שלה. יש להם משק בית, מאוד מאוד מקום צער. זה ש... אם הם נפגשים ונמצאים יחד הרבה זמן, סימן שאין להם מה לעשות. כי בדרך כלל, אם יש מה לעשות, אז לגבר יש בדיוק מה שלא, ולאישה מה שהיא, ופחות או יותר וזהו. בפרט שיש ילדים, ו... לא, אני לא חושב שלעבור הרבה שעות יחד, זה באמת גורם לשלום ושלווה בבית. זה לא לפי הטבע שלנו גם, כי אמנם ש... האוהבים שחושבים על אלו שאנחנו נקים, כן, וכן, משפחה והכל, זה כך חושבים. אבל זה באמת לא החיים ולא הטבע שלנו. לא. איפה שאנחנו נפגשים, אתה יכול לראות הצאצל חיות, נפגשים כדי לוליד, נפגשים כדי לחנך צאצאים, כן, לגדל אותם, לסדר את המקום.
מטלות של הבית, לא יודע מה, לחבס, לנקות את הילדים. אתה בעד שוויון או שזה יותר של אישה, או שזה בהתאם לכמה גבר עשו?
חייבים לעזור, אין מה לעשות. אמנם שזה, בכל מקום, איפה שלא יהיה, זה נופל על אישה. מה שלא תגיד. עם כל השוויון הזה, מה שאנחנו חושבים שזה טוב, זה קודם כל לא טוב, ולא יכול להיות. אנחנו לא צריכים ללכת נגד הטבע, אנחנו צריכים ההפך. אם אנחנו רוצים לשמור על השלמות שלנו, אנחנו צריכים ללמוד איך שזה בטבע, איך שזה בא מהטבע, ולעזור לאותה עבודה קשה שנופלת על אישה במשק הבית, לעזור לה בזה, במכונות, בכל מיני מכשירים, ביום קצר של עבודה, בכל מיני דברים. אבל לא שאתה מאמיס את זה על הגבר, הוא אומר, זהו שוויון, תתחלקו בשווה. זה לא יקרה, ואתה בורח מהפתרון הטבעי. לכן אין ברירה. אישה זה הבית, כך כתוב גם כן בתורה, אישה זה הבית, וגבר הוא הצייד כאילו, שמביא את הביתה את הכל. וגם עד היום, אפילו אם אתה תלך לביטוח לאומי אמריקאי, ישראלי או לאיזה מקום, אישה לא חייבת לעבוד, היא יכולה להיות עקרת בית, כי בית זה אישה, וגבר להפוך. הוא שחייב להביא ממשכורת, משפחה.
היא באמת עושה את זה יותר טוב מגבר, טיפול בילדים.
כן, ולכן אנחנו צריכים לדאוג, לעזור לה, אבל בצורה לא שאנחנו משתתפים בזה, אלא במכשור, בזמן פנוי, בתמיכה כספית, זה הכל, זה נכון.
טוב, אני באמת מקווה...
אז אל תסתכל שאתה תסתכל לרוץ אחרי...
לא, 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 לא. אני, באמת אני מקווה, אתה מדבר בדיוק על הדברים האלה, לא להיות בתוך עצמי, אתה יודע, לצאת
לא, בתוך עצמי. לא, אתה צריך להמשיך בעבודה שלך, עם המוזה, עם הצעירים, עם כל הדברים, ומה שאתה צריך לדאוג, אתה צריך לדאוג לפרנס. זה נכון. אבל כל העבודות האחרות, זה היא, ואולי בעזרת מישהי.
מה אתה חושב על התהליך הזה של אימוץ? מה, איך אתה מסתכל על זה? נגיד, זה שאימצנו ילדה, ואני מרגיש שלגמרי שלי. כל התהליך הזה, יש לך משהו?
זה שממצאים את התינוק, ילד מבחוץ, זה גורם ודאי שינויים גדולים במשפחה, וזה לפעמים קושר האנשים... ההורים בו נגיד עוד יותר חזק מילד שלהם, כי שלהם אז הם יכולים להרביץ אותו, הם יכולים לדרוש ממנו, וכאן יש איזשהו מין פער פנימי שאפילו ילד אולי לא יודע ואף אחד לא יודע, אבל אתה מרגיש שזה בכל זאת לא שלך, ואתה רוצה שלא שלך הזה ימלט, אתה רוצה שלא יהיה הפער הזה, לקשור כאילו שזה בא מהטבע, שזה שלך ממש, מהאדם שלך. ולכן אתה מתייחס למאומץ הרבה יותר בחום, באיזה זהירות, ולכן מזמין קשר הרבה יותר חזק. ואני רואה שלפעמים, שאני יודע על המקרים כאלה, רואים שהקשרים הם מה שאין בין הקרובים ממש, כילדים והורים.
טוב, אנחנו מאוד אוהבים את
זה. זה ברור.
היא גם לאט לאט נחשפת לחוכמה, אני קורא לה לפני שינה כל מיני סיפורים, מה שעושים חבר'ה פה לילדים.
מצוין.
טוב, אני חושב שזה זמן לעבור לשיר. מצד אחד כתבתי את השיר הזה לפי השיעור שלך, ואני מסכים ומרגיש בו כל מילה. מצד שני, להסם את זה ככה ככה, זה באמת שיר שכביכול מבהיר מה זאת אהבה אמיתית. אז אני מקווה שהשירים האלה הפכו למשהו מעשי בחיים שלי, בחיים של צופים, כי אני הרגשתי אותם, ולפעמים אני אומר, לא יכול להיות, איך אפשר לעשות דבר כזה?
באמת, אנחנו בנויים בצורה כזאת, מאוד מסובכת, מאוד מורכבת, שאתה לא יכול להגיע לאהבה, לא בינך לבין אשתך, לא בינך לאשתך ובין הסביבה, בין לקרובים, לילדים, ולאנושות ולבורא, אם זה לא יהיה הכל יחד. בסופו של דבר אנחנו מתקדמים בצורה כזאת שהטבע שלנו לא נותן לי להגיע למשהו מסוים. אני אוהב ילדים, אני אוהב אישה, אני אוהב אולי זה, אני אוהב אולי זה, ובאף מקום בסופו של דבר אני לא מצליח. אני רואה שכל הזמן מתעוררים במקומות האלה תקלות, משהו. אני נתקע במשהו, זה נהרס. עם כל הלב הטוב. למה? ואז חומת הקבלה היא מגלה שהאהבה יכולה להיות אהבה חלוטה ואהבה כללית. אם אתה לא אוהב את הכל, לא ייתנו לך להרגיש את האהבה למשהו ספציפי מסוים.
מה זאת אומרת את הכל?
את הכל, זאת אומרת...
כל מה שסביבך.
כל, כן. הבורא, האנושות, העולם, את הקרובים ורחוקים כאחד ממש. בצורה כזאת רק אתה מגיע לאהבה. אחרת לא יתקיים. צער, אבל כך.
טוב, אני אשיר את השיר, ואני מקווה שמתי שאני גם אעשה עם אותו. נקרא אהבה. כולם בחיפור שכר אהבה, לרוב עסוקים בעצמם, ולכן אהבה זה משהו נסתר. לפעמים מתחמק, לפעמים לא מוסבר. אהבה אמיתית זה דחף לתת, חשוך שם בדרך אל האמת, רק עד שנחרב מצורך בטוב, שנסבול עד ממש מהסבל של קרוב. ניפול ונקום, בסוף נלמד לאור. אז איך אתה מגלה מי הנותן ומי הנוקם? אתה לא תדע אם זה נקבע או מתלקח. בסופו של דבר זה מעל עצמך. אהבה לא תלויה בעצבות או שמחה. איך אתה מגלה מי הנותן ומי הלוקח? אתה לא תדע אם זה נקבע או מתלקח. בסוף תגלה שהכל לטובתך. את כל הפשעים תכסה אהבה. תודה רבה.
נו, זה רק חלק קטן מהאהבה. כן, אבל בכל זאת צריכים עוד כמה שירים עליה.
תשמע, אני מלראות את האחר באמת... התחלתי לרפא כל מיני פצעים, מה שנקרא, ואני לא הייתי מגלה את זה בלי לחשף לחוכמת קבלה.
כן, על כל הפשעים תכסה אהבה, זה ודאי שבא רק מה... אבל, זאת אומרת, אם אנחנו רוצים להגיע לאהבה, יש גם כן עניין של ויתורים. הרבה שהיה אומר, המורה שלי, אומר, אהבה זה חיה. זאת אומרת, זה בימיות. זה דבר מאוד מאוד פשוט, אהבה. זאת אומרת, חושבים שזה משהו בעננים, זה לא עננים. זה קשר מבשר לבשר. ככה זה. זה בהמה. אבל בהמה שהיא כאילו חיה בינינו, שאנחנו רוצים לגדל אותה, שהיא נקראת אהבה, ושאנחנו מגדלים אותה מהאוכל שנקרא ויתורים. אני מוותר לך, נותן לאהבה מזה לאכול, והיא משמינה. אתה נותן... מוותר לי, וככה על ידי זה אהבה גודלת. מפני שאנחנו אגואיסטים, זה בעצם פעולה היחידה שיכולה לעזור.
אז... אני, ככה אני הצלתי את הניסויים שלי, מדבר איתך ולשאול את השאלות האלה, מלהתחיל לוותר. כי הייתי כבר בתקופה שפשוט לא ידעתי מה לעשות. עד שבאמת אתה מתחיל לוותר.
כן, ויתור זה דבר, אני אגיד לך ששמעתי היצעה הזאת ממנו, זה היה לי גם כן צד גדול קדימה. מאז, לפי מה ששאלתי אותו, מאז החלטנו, אני ואשתי, אנחנו מחצי שעה עד שעה ביום נמצאים יחד ומדברים ו... ככה נמצאים יחד, מטיילים, בדרך כלל אנחנו הולכים לטייל. כן. ואז אנחנו מדברים על נכדים, על ילדים, על החיים, מה שישמע חדשות, אני שומע, מקשיב, ככה בדרך כלל היא אומרת ואני מקשיב, אתה יודע, לתת ככה, מקום לזה. וזה מאוד עוזר. ובמשך הזמן זה נעשה לא ויתור מצדי, אלא הכרחיות.
דרך חיים.
כן, דרך חיים. אבל מתוך ההחלטה, כדי לשמור ועל זה ועל זה, אנחנו צריכים לוותר.
טוב. צריך ללמוד לוותר. באמת יש כל כך הרבה גירושים וכל כך הרבה...
יש לך עכשיו בעצם שני כיוונים, אני חושב, לשירים חדשים. שיר אחד זה על ויתור, שגם כן עברת כבר, אבל אתה עוד לא כתבת, ושיר שני שאהבה יכולה להיות רק אהבה כללית. ואז תתקיים גם כל אהבה פרטית.
בנימה אופטימית הזאת, תודה רבה.
שלום, ארקדי.
תודה.